התחלתי את ההקלטה, תראו מה זה, תראה איזה יופי. מי נמצא איתנו היום? כרגיל אפי וגם גיל, דוקטור גיל צ'פניק. גיל, אתה יכול לעשות לנו איזה בדיקת סאונד?
כולנו הולכים למות!
זה מאוד מרגיע שזה בא מרופא.
אני תומך בגישה הפסימית.
אוקיי, בוא תן לנו איזה נקודת מבט על מה הולך עכשיו. יש לך מרפאה פרטית, נכון?
מרפאה עצמאית של מכבי.
מרפאה עצמאית של מכבי. מה הולך עכשיו? מה קורה עכשיו מנקודת המבט של רופא?
רוב הרפואה בקהילה עברה מכל מיני סיבות לרפואה מרחוק. זאת אומרת, בעיקר בטלפון, שזה הרפואה הכי גרועה שיכולה להיות בעיניי, אבל במצב הנוכחי אני חושב שפשוט אין ברירה.
קלירלי לא ניסית הרפואה בפקס. או רפואה בהתכתבות.
חכה.
כשאתה תקבל מכתב זה יהיה ביום השביעי לגילוי.
איפי, שומעים אותך גרוע, מה קורה?
באמת?
באמת, תתקרב קצת למיקרופון, מה קורה איתך?
אז רוב הרפואה עברה לרפואה מרחוק, ואנחנו ככה, תוך כדי תנועה, אז מוסיפים עוד דברים, אני חושב שהוסיפו אפשרות לפגישות בווידאו, כל מיני דברים שהיו ככה על השתנה הרבה זמן, נכנסים, יש לזה המון המון מגבלות והמון המון בעיות, אבל במצב הנוכחי אני חושב ש... זה בסדר, זאת אומרת, אנחנו עובדים בטווח בטיחות שונה, זאת אומרת, מרחב בטיחות שונה, זאת אומרת, אני נותן אנטיביוטיקה בטלפון, שזה דברים שאף פעם לא הייתי עושה. פשוט כדי לא להמעיט בביקורים פיזיים, בעיקר של מישהו שיכול להיות חשוד במחלה, בתוך המרפאה. זאת אומרת, אם במקרה... יהיה במרפאה של רופא משפחה, חולה קורונה, המרפאה תהיה מושבתת לשבועיים. אז זה איזשהו סוג של ניהול סיכונים כזה. ההגדרה היא ש-20% מהזמן אנחנו נמצאים בתוך המרפאה, והשאר אנחנו נותנים רפואה מרחוק. אבל עוד פעם, הדברים האלה משתנים כל יום.
תראה, אנחנו נפגשנו כבר כמה פעמים לפני זה, גם בהקלטה, בנושא של מתנגדי חיסונים למיניהם. מה הסטטוס שלהם עכשיו? יש לך מושג? יש לך איזה סוג של איזה צוהר לתוך העולם המטורלל האלה?
קולם, אני חושב, קצת לא נשמע מכל מיני סיבות. גם כי החשיפה שלהם ברשתות החברתיות ירדה. גם כי אני חושב שהציבור נחשף לאיך נראית מחלה. זאת אומרת, אנחנו תמיד אמרנו שאחת הבעיות של חיסונים בעת הנוכחית זה שהם היו מוצלחים מדי, כן? זאת אומרת, האנשים לא זוכרים למשל מה זה תחלואה בפוליו, שפשוט באופן אקראי ילדים בשכונה הקרובה שלך הופכים חולים והופכים להיות משותקים. אבל אנחנו, הציבור הולך ונחשף לאיך נראית מחלה, איך נראית מחלה שאין לה טיפול, שאין לה חיסון, ואני חושב שיותר ויותר אנשים מפסיקים לזלזל בדבר הזה.
למעשה אתה אומר שזאת קונספירציה של אנשים כמוך, מעודדי חיסון. שאמרתם, אוקיי,
לא... אנחנו לא מדברים על זה פה, אנחנו לא מדברים על זה פה, אנחנו...
אומרים על עמימות.
יש, כן, אתה אומר שבעצם הביג פארמה כדי התחילו להבין שהמתנגדי חיסונים מתקרבים לאמת, אז אמרו, אנחנו צריכים לעשות פה מהלך, בוא נשחרר וירוס מונדס גנטי בסין, עם אנטנות...
כן, באג'נדה 21.
אגב, אני באג'נדה 22, לא יודע איפה אתם, זה העונה החדשה.
יש לי שאלה אליך, נתתי לך איזה הדזאפ היום, יותר מוקדם. התחילו לצאת כל מיני מסמכים, פרוטוקולים לשעת חירום של בתי חולים למיניהם, שמדברים על איך לבצע את התיעדוף של מכונות ההנשמה בבתי החולים במקרה שמגיעים למצב של חוסר. חלקם, זה לא איזה משהו אחיד פדרלי, כל אחד בבית חולים בפני עצמו, חלקם אומרים יש לתעדף, בעדיפות נמוכה יותר לתסמונת דאון, למפגרים, לאנשים עם יכולות קוגניטיביות נמוכות. עכשיו, בלי להתייחס ספציפית, אתה יודע, לשאלות של מוסר, אני לא יכול לדבר ככה ברצינות כשאפי עושה דיפ-טרוט לאיזה בננה פה בזה. אפי, תגיד מה אתם שם עליהם.
אתה היית בשאלות של... היית בשאלות של מוסר, תמשיך.
הייתי בשאלות של מוסר, אבל אתה יורד פה לאיזה בננה, אני לא...
באמת, זה לא
תכנתי... למה היה מצחיקות וידאו האלה?
לא תכנתי שזה יהיה מצחיק, אני פשוט קמתי...
היה, תגידי שלום.
שלום, היה.
שלום.
יש לנו פה שאלות של מוסר, אם את יכולה על זה. תגיד, זה לא שאלות של מוסר.
כן.
אני רוצה לשאול אותך... מהידע המוגבל שלי יש כזה דבר של טריאז'. מה עושים באירוע רב נפגעים? במי מטפלים בצבא?
כן, אני חושב שזו נקודת מבט נכונה להסתכל עליה. יש לנו משאבים מוגבלים, אנחנו צריכים לקחת החלטות בזמן קצר, וטריאז' הוא דרך נכונה לעשות את זה, ויש כבר פרוטוקולים וכן דיונים בעניין הזה בעולם. אני ממש לא חושב שהסטטוס המנטלי או של בן אדם שהוא בריא וויאבילי, כמו חולה, לא חולה, אלא פריזום 21, הוא רלוונטי, אבל כן, אנחנו צריכים להסתכל על הפוטנציאל להציל חולה, ויש קריטריונים שאנחנו מכירים אותם. מה מחלת הרקע שלו, כן? זאת אומרת, למשל, בן 81 עם מחלה גדולית מפושטת, אלצהיימר, ומגיע במצב קשה, או בחור צעיר בלי גורמי סיכון ב-35, שיש מנשם אחד, או מיטה אחת בטיפול נמרץ, שיכולה לשמש אותם. ההחלטה היא החלטה קורת לב, והחלטה מאוד 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 קשה. ברור לנו שזה לא יכול להיות כל הקודם זוכה. ויש כבר דיונים בספרות הרפואית ובפורום המקצועיים, איך אתה מנהל את הדבר הקשה הזה. בין השאר מדברים על זה שזה צריך להיות ועדה חיצונית, זאת אומרת, לא הבן אדם שמטפל ישירות בחולה הוא זה שיחליט, כי זה באמת דבר מאוד קשה, אלא למשל ועדת אתיקה של חולים, שמורכבת מצוות של רופאים ואנשי אתיקה למשל, או כל מיני פורומים כאלה שיכולים לנהל את הסיטואציה הפשוט בלתי אפשרית. אני לא חושב שהיא מתקיימת בטח לא בישראל או בארצות הברית, אבל אנחנו צריכים להסתכל קדימה לאנשים, דיברנו על זה הרבה, לאנשים קשה לתפוס. מה זה אומר פנדמיה? לאן אנחנו הולכים? מה זה אומר שלפני שבוע היינו ב-100 חולים ועכשיו אנחנו ב-1,000 חולים? Okay? זאת אומרת, אנחנו חייבים להסתכל קדימה ולהתכונן קדימה לסיטואציה שהיא עומדת להיות בלתי אפשרית. אז כן, אז אני לא חושב שאנחנו מדברים פה על החלטה לפי המצב הקוגניטיבי הבסיסי, לפי ה-IQ, אנחנו לא מדברים פה על יוטנזיה, אנחנו מדברים פה על החלטות קשות שצריך לקחת בתנאי קרב בעצם.
יש לי שתי שאלות. הראשונה היא, האם בהגעה של... בהגעה של מישהו שמצבו, שיש סיכוי יותר להציל אותו, יש כבר מישהו שמחובר למנשם, האם הוא מתחיל מישהו ממנשם?
אין אפשר להגיד מנשם, כן, מכונת הנשמה, מנשם, זה בסדר.
כן, אני חושב, האם מנתקים אותו ממנשם? האם מנתקים מישהו מחובר, יש לו סיכוי יותר?
שמע, אני כן, אני כבר שנים לא הנשמתי אף אחד לשמחתי, כן? וכשהנשמתי זה היה בדרך כלל פגים. אבל כן, מנקים, יש דברים, יש ציוד שהוא ציוד חד פעמי שמחובר למנשם. המנשם עצמו לא צריך לנקות אותו, כי זה בנוי ככה ש...
אני שואל אם מנתקים, לא שומעים אותי טוב. אם מנתקים מישהו מחובר למנשם כדי להעביר את זה למישהו אחר?
אני חושב שלא, אני חושב שאנחנו לא צריכים להגיע לסיטואציה כזאת, מלכתחילה.
אוקיי, זו הייתה השאלה הראשונה. השאלה השנייה, אתה נתת פה שני מקרים שהם מאוד ברורים, בשני הצדדות של הספקטרום. בין 85, מחלה מפושטת וכו', ובין 35, בריא.
כן, אבל כל עצמי חיים קלים.
כן, אני לא עושה שכן קלים. מגיע לך בין 35 ומגיע לך בין 21 עם פרונט דאון.
כן.
כן, מי מבצע את ההחלטה הזו ואיזה, על איזה
פרמטר? שוב, אנחנו מדברים על קריטריונים, בוא נגיד ככה, שהם ממש, יש, נגיד, אוניברסיטת פיטסבורג, הוציא איזשהו מסמך או איזשהו תוכנית פעולה כזאת שמדברת על ממש סקור שנותנים לכל חולה, כן? לפי הפרוגנוזה שלו. אז אם יש לך, קוראים איזה סופה סקור, בסדר? אז אם יש לך את הסופה סקור הזה מתחת לשש, יש לך פרוגנוזה טובה. אם יש לך סופה סקור מעל 12, שזה severely life limiting condition, שממילא אתה תמות תוך שנה, אז זה בצד השני. ויש ממש ניקוד, כן? אז אני אתן לך דוגמאות שנגיד מדברים עליהן ב-severely life limiting comorbidity, כן? אז זה סביר אלצהיימר, סרטן שהוא כבר בטיפול פליאטיב, אי ספיקת לב קשה מאוד, דברים כאלה. אלה, אתה יודע, אז ברור שהמקרים האפורים או מקרי אמצע הם חייבים, אבל מה שטוב לדעת שהם, טוב לדעת, אבל שעוסקים בזה, כן? מתכוננים לסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת.
טוב, איך זה להיות רופא בימים אלה? מסתכלים עליך אחרת ברחוב, מוחאים לך כפיים כשאתה יוצא מהבית? בשבע בערב?
כן, הביאו לי עציץ. לא צוחק. הביאו לי עציץ מהמילה שאני גר בה, כן. בא שליח כזה עם מסכת N95, עם צוות רפואי, והביא לי את העציץ. אני חושב, עוד פעם, יש, מי שבאמת קורא את התחת עכשיו, זה הצוותים בבתי החולים. חבר'ה ש... ועוד פעם, הם עדיין, אנחנו עדיין רק ב... אנחנו אפילו לא בעלייה, כן? אנחנו בשביל שמוביל אל ההר, כן? אנחנו רק יכולים להסתכל על מקומות אחרים בעולם ולראות מה, לאן אנחנו יכולים להגיע. מאוד מקווה שצעדים שעושים בישראל איכשהו ימתנו את העלייה, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אני מעדיף להיות פסימי.
אז רגע, לי שאלה, אלא איתי, יש לך עוד דברים. אז יש לי שאלה, שתי שאלות. אחד, מה הדבר שהכי עושה אותך אופטימי בימים אלו? או איזה פרט, או איזה מחקר, או איזה סתם משהו, כרופא, כסגל רפואי, והדבר השני, מה הדבר שהכי מדאיג אותך בימים אלו? אתה יכול להתחיל מהמדאיג ואחרי זה לעבור לאופטימי.
המדאיג הוא בעיקר, כמו שהיה לנו פה התפרצות של חצבת, ועיקר התחלואה הייתה בכיסים של לא מחוסנים וכיסים של צפיפות. אז גם פה מה שמדאיג אותי זה כיסים של חוסר רענות להנחיות של ריחוק חברתי, ריחוק פיזי נקרא לזה, כי אנחנו בעניין של לכידות חברתית, לא ריחוק חברתי, אבל לא נענים להנחיות של ריחוק פיזי ומתעלמים מכל הנחיה שהיא בסביבה שהיא.
אתה אומר, מה שמדאיג אותך זה היעדר המשמעת הציבורית.
וזה יציף את חדרי המיון ואת טיפול הנמרץ, וימנע טיפול בהמשך. צריך להבין, אחת הבעיות עם המחלה הזאת, שהאשפוז והטיפול הם ממושכים, הם ממושכים, הם ארוכים. זאת אומרת, זה לא חולה שתוך 5-6 ימים מטפלים במצב החריף שלו, מעבירים אותו למחלקה ומשם הביתה, לא. כל מונשם כזה תופס מיטה בטיפול נמרץ איזה חודש וחצי. אז אם אנחנו נסתום את המערכת הרפואית שלנו בשלב הנוכחי, אנחנו לא נוכל לטפל אפילו במקרים הבודדים שיהיו בהמשך אחרי הריחוק הפיזי הכי טוב שיכול להיות. וזה מה שמדאיג אותי.
אלכס, לא.
מה שמעודד אותי, שאני כן רואה אנשים שמקפידים, אחוז, אני חושב, די גבוה מאוכלוסייה בארץ, כן מקפיד. והדבר שהכי מעודד זה שהמחקר הרפואי הוא פשוט לא מפסיק. אנחנו נמצאים בעידן שבו, א', יש לנו משאבים לחקור, יש שיתוף מידע מדהים שזה משהו שלא היה באף פנדמיה שהייתה לנו עד היום, או אף מחלה שהייתה לנו עד היום. מנסים כל הזמן תרופות שכבר נמצאות בשוק, ו... זאת אומרת, הם כבר יש להם, הם כבר נבדקו מבחינת הסייפטי שלהם, מבחינת תופעות לוואי, כבר אנחנו מכירים את זה, ובודקים את היעילות שלהם על חולים. אז אחת התרופות, למשל, זה תרופה שמדכאת IL-6. IL-6 זה איזשהו אינטרלוקין, איזשהו מתווך דלקת, ואנחנו מכירים אותו מטיפול במחלות מפרקים, תרופה שנקראת אקטמרה. אז ראו שהאקטמרה הזו, שנותנים את זה לחולים עם COVID-19, ויש דיווחים על זה, עוד פעם, לא מחקר ולא בלי פלסבו, ולא, אבל כן ראו שיפור די משמעותי כשאנחנו נותנים את התרופה הזו בחולים שיכולים לקבל אותה. עוד דבר שמאוד מבטיח, מאמר שפורסם היום בג'אמה, מדבר על טיפול בפלזמה של חולים שהחלימו מחלה. זאת אומרת, יש להם כבר את הנוגדנים, כמובן צריך להתאים פה מבחינת סוגי דם, אני חושב, והכל, אבל כשמבצעים מה שקרה פלזמה פרז, מחזירים את הפלזמה של החולים הללו לחולים COVID-19, מקבלים ממש שיפור מאוד דרמטי בטיפול, ויכול להיות שאלה כלים שיהיו לנו בהמשך, באמת לנסות ולקצר את משך האשפוז והתמותה. ואחד היתרונות שלנו בארץ, סליחה, אפי איתי, זה שאנחנו נמצאים איזשהו מגמה אחת אחורה, זאת אומרת, מבחינת הפיק, זאת אומרת, אנחנו כן נוכל ללמוד מכל מה שקורה בארצות הברית, איטליה, סין וכדומה, אז אלה הדברים שקצת גורמים להיות אופטימי.
מה, איפה אתה עומד בנוגע למסכות?
יש כל מיני מחשבות, זאת אומרת, יש כל מיני גישות פה לגבי מסכות. אנשים למשל אומרים ש... אחד הפקטורים שגרמו לירידה באחוז התחלואה במקומות כמו יפן, זה שבאופן טבעי, אנשים שם רגילים להסתובב עם מסכות על הפנים. זאת אומרת, זה משהו שהם עושים גם בשגרה. ויכול להיות שיש לזה יתרון בהפצה של הווירוס. זאת אומרת, אנשים שהם אסימפטומטיים, או שיש להם מחלה מאוד קלה, ומסתובבים עם מסכות כשהם בציבור, במקרים שהם כן צריכים להיות בציבור, הם לא מדביקים אחרים. יש מחסור די משמעותי במסכות טובות, מה שנקרא מסכות N95 בקרב אנשי רפואה, כי עיקרון, ההנחיה של משרד הבריאות וההנחיה של ארגון הבריאות העולמי זה שאנשים שמטפלים בחולים יכולים להסתפק במסכה כירורגית רגילה. אני חושב שיש בכל זאת עדיפות למסכת... N95, אבל בעיקר למגן פנים. זאת אומרת, אנשים שוכחים שגם דרך העיניים אנחנו יכולים לדבק. מה?
איך אתה נדבק דרך העיניים?
אתה נוגע בעין. מה? כן, זורירית. זורירית שמחוברת לדרכי האוויר שלך. הווירוס יכול לחדור דרך העין, דרך דרכי הדמעות. מגיע לרירית האף. לכן, אתה יכול ללכת עם המסכה הכי טובה בעולם, אבל אם העיניים שלך לא מוגנות במגן פנים, אתה תוכל להידבק. כנה לגבי כפפות, זאת אומרת, אתה יכול להיות עם כפפות, אבל אם אתה תיגע עם הכפפה בעין, אז אפשר להידבק.
יש לו ילדים חולים בארץ?
כן, יש ילדים חולים, בדיוק... שמעתי דיווח על בן או בת 10 חודשים שחולים. שוב, המחלה אצל ילדים היא קלה, היא קלה. וזה אחת הבעיות, דווקא אני מדבר כרופא ילדים, שילד שיש לו מחלת חום פשוטה יכול להיות בעצם חולה. ואתה לא תדע את זה, והוא יכול להדביק.
הבנתי. משהו שתמיד רציתי לדעת, יש בין כל הרופאים, יש לכם איזה בולטין סודי כזה של כל ה... עוסקים במלאכה.
יש איזה מיליון קבוצות וואטסאפ שונות, קבוצות טלגרם. יש הרבה דיונים כל הזמן. אבל כן, יש הרבה קבוצות של רופאים, אני בטוח ש...
אפי, אפי, תעשה איזה מיוט.
כל מחלקה עם קבוצת וואטסאפ שלה, כל ארגון, כל שכונה, יש הרבה קבוצות, כן.
לא, אבל איזה משהו כזה מוסמך כזה, אני יודע, איזה מקום שאתם הולכים אליו, ושם אתם מתכננים איך להשתלט עם הביג פארמה על העולם, אני יודע. ולשמוע על איזה חולה בפוריה, אני יודע משהו.
יש גם את הקבוצות האלה, כן.
אוקיי.
אבל זה בטלגרם, זה בטלגרם.
אתה לא מצפה, בסיגנל, אתה לא מצפה שאני אחשוף הכל פה, נכון?
לא, רק רציתי לדעת אם יש. אני פשוט רוצה לדעת שאם, אתה יודע, אם יש איזה חולה משהו בברזילאי, אז אתם יודעים שהוא קיים, כי שמישהו ירכז את המידע הזה.
אני אגיד לך, יש, א', יש פה עניין של שמירה לסודיות רפואית, אז לא נדע לכל חולה, ואנשים, ובשלב מסוים יש כל כך הרבה חולים, שבאמת יש אלפי חולים, שאנחנו פשוט לא, אף אחד לא יודע על כל החולים. מקרים אנקדוטליים, כמו בין 10 חודשים שנדבק, או פג שחשבו שהוא נדבק, וגם מגיע לתקשורת, אז אנחנו יודעים על זה. אבל אנחנו ממש לא יודעים על כל חולה, או זה לא משהו שהוא נמצא אצלנו בנולג'.
אני יכול לבקש בקשה אחרונה?
יש לי בג...
תסתכל, אני רוצה להראות לך את הפריחה הזאת.
הגיע הזמן.
אתה יודע, כששולחים את זה לרופא זה לא דיק פיק. תקשיב, יש את הרבה אנשים משתפים תמצית של מה שפרופסור יורם לס, עם הטייטל הידוע לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות,
מה, זה שאמר שלא ימות יותר מ10 חולים?
לא, זה מייקל לויט.
זה לויט, אוקיי.
כן, לויט.
תראה, יש, אני חושב ש...
אבל יורם לס הוא מצוטט יותר נראה לי מהבר סימנטו בשלב הזה, בתור האיפכא מסתברא של כל הסיפור הזה, וכל פעם שעכשיו, בדיוק תוך כדי שדיברנו, קיבלתי בוואטסאפ עוד איזה חבר שאמור להיות אינטליגנטי פה בוואלי, הפיץ את התמצית שלו, ואמרתי לו, אולי מספיק להפיץ את החרא הזה, הוא אמר, תן לי דיבנק מסודר. איך, כאילו, אתה יודע, יש את כל העניין הזה של, בכל שנה מתים עד 650 אלף בני אדם משפעת, כרגע מתו רק 26 אלף מהקורונה, שלא הכל זה ככה, וזה לא באמת זה... כאילו, איך אנחנו נחמים בחרא הזה? וכאילו, במיוחד עכשיו, שלפעמים יש לך מישהו כאילו, איך מתמודדים עם זה שיש מישהו שהיה מנכ״ל משרד הבריאות, שהולך לכל במה אפשרית, ולא מפסיק להגיד משהו שהוא קאנטר אינטואיטיבי?
תראה, אני חושב שזה מאוד קשה להתמודד עם זה, אני אסביר למה.
זה לא איזה מתנגד חיסונים.
נכון, אבל יש פה משהו שהוא קצת מקביל, אני אסביר. אנחנו מאוד קשה לנו להתמודד אינטואיטיבית או רגשית עם המחשבה שכולנו ניפגע, או שהסיכוי שלנו ניפגע הוא גבוה. אז אנחנו מנסים להמציא או להתחבר לכל מיני אמירות שהן נוחות לנו לשמוע, כמו למשל אמירה שאומרת שכבר ממילא יש פה 50% מאוכלוסייה שכבר נדבק והכל טוב. ויכולים לצאת החוצה, אבל אנחנו רק מפזרים הפחדות. או אמירה שאומרת שזה בסך הכל כמו שפעת, אבל העובדות הן לא כאלה. זאת אומרת, יש... ואז קל לנו מאוד להתחבר לאמירות האלה. אנשים, בעיקר אנשים שסובלים, ואנשים סובלים משמעותית מהמצב הנוכחי, זאת אומרת, אנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם, עצמאים שנמצאים בחובות ובסדים, מאוד קל להתחבר לאמירות האלה. מה לעשות שהן לא נכונות? אז נכון, אם אתה מסתכל על נקודת זמן, כן, אז יותר אנשים, נגיד, מתו משפעת בנקודת זמן, בשנה מסוימת, מחולים ביום אחד או בחודש אחד. אבל זו פנדמיה, אין לנו שום חיסון לפנדמיה הזאת. לא רק שאין לנו חיסון לתת כחיסון מלאכותי, אלא גם אין לנו חיסון טבעי לווירוס הזה. אם אנחנו ננהג כרגיל, או כמו שפרופסור לס מציע, אנחנו נגיע לכמות חולים ומתים הרבה יותר גבוהה,
אבל אני לא מבין, כאילו, מה, אין לו במעגל, בקבוצת הוואטסאפ של הרופאים, הרופאים הזקנים, למישהו שבא ומרביץ בו תורה עם מספרים ודויות?
אני לא חושב שאנשים האלה יש פה מה להתווכח איתם. דרך אגב, גם אחת הבעיות בדיבנק הזה, שמפזרים כל כך הרבה שטויות בקצב כל כך מהיר, שאתה צריך לעבוד די קשה על הדיבנק, כן?
זה בדיוק מה ש... זה בדיוק העניין גם, יש לנו את הקבוצה של המטומטמים נגד קורונה, שבאים לך לשמוע, לא, תסביר לי למה בסעודיה זה ככה, נו באמת.
למה היועץ השקעות הזה טועה? בוא נראה, בן אדם כותב מגילה של 2,000 מילים ו-4,000 שטויות, למי זמן, בטח לא איש צוות רפואה שעושה דברים יותר חשובים עכשיו, להתחיל ולהפריך כל טענה. אבל אני מבטיח לך, כל הטענות מופרכות. איך אין דוגמה? כן, מי שאומר שיש 50% מאוכלוסייה שכבר חולה. אז יש מדינה שבה בדקו מדגמית בצורה די טובה, אחוז מאוד די יפה של האוכלוסייה, וזה איסלנד. אז באיסלנד ראו שבדקו אסימפטומטיים, אין להם שום תסמין, אז בסך הכל 0.86% מהאוכלוסייה היה חולה, ומתוך ה-0.86% הזה, 50% פיתחו תסמינים. מסין אנחנו יודעים שזה אפילו אחוזים יותר גבוהים, 75% מפתחים תסמינים כשמוצאים שהם אסימפטומטיים. זאת אומרת, כמות האנשים שבאמת חולים, נכון שיש הרבה יותר חולים בבית מאשר הבחנו אותם, אין לנו דרך להגיע לכל החולים, אבל כן יש לנו דרך להגיע לכל החולים הקשים. ראו, יש מחקרים שנגיד בדקו את שיעור התמותה באיטליה בחלק מהאזורים, וראו שהתמותה עלתה הרבה יותר ממקרה התמותה שמצאנו מקורונה, זאת אומרת, יכול להיות שיש עוד אנשים שמתו ואנחנו לא יודעים עליהם. ומי שאומר שמתים כל שנה משפעת, צודק, אבל ימותו הרבה יותר אם יהיה לנו גם שפעת וגם קורונה, וזה עומד להגיע אם אנחנו לא נעשה שום דבר. זאת אומרת, אם יהיה לנו גם בתי חולים שמלאים בחולי קורונה, וגם חולי שפעת, השילוב בין השניים הוא משמעותי, וזה לא רק נכון לגבי שפעת, זה נכון לגבי כל המחלות. אפילו נפגע תאונת דרכים, או מישהו שיש לו אפנדיציט, אבל אין מי שיטפל בו בבית חולים, או הוא מגיע לבית חולים ונדבק מקורונה בנוסף למחלה הבסיסית שלו, אז שוב, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, יש מחלות הרבה יותר מסוכנות, כי כל המחלות האלה, יחד עם קורונה, הן עוד יותר מסוכנות.
אוקיי.
טוב.
וקורונה זו באמת מחלה נסתי. אני חייב להיות פסימי פה.
טוב, יש לי רק שאלה אחת אחרונה, דוקטור צ'פניק.
כן.
יצא לי מין צבעים כאלה בכל הגוף, עם מוגלה, נוראית כזו, ואף רופא לא
יכול... תראה. עכשיו אתה מדבר. עכשיו אתה מדבר.
אתה יודע איזה מה אני יכול לעשות את הטיפול הזה?
יש.
שמעתי שיש סגירה ביפו.
אין כבר, זיכרונה לברכה. סוף.
זהו, נפלה בקורונה.
לא נפלה, לקחנו אותה מהגמוניה של הבייבי בומרס, שלקחו לנו את הדירות והנכסים, ושדדו לנו את הפנסיה, טיפלנו בהם.
אז קנה במסדרון ביפו.
בדונולו.
כן, אגב, אני רוצה להגיד לכם, רון סוקולובסקי, שהיה מקליט איתנו את הפרקים, דיברתי איתו לפני כמה זמן, דיברנו קצת על הנאצים, הייתה לו את היציאה הכי טוב ששמעתי בנידון, והוא אמר, נאצים, לא נאצים, לי מה אכפת, אני ממלא הוראות ב-100 שקל. אני ממלא פקודות ב-100 שקל. טוב, תודה רבה, זה היה פרק יומי, שמנו אותו נורא מוקדם, בסוף יצא לנו יום אחד עם שני פרקים, ויום אחד בלי שום אף פרק.
לא, זה כמו מספר המתים.
הפרקים הוא לא אקספוננציאלית. זה מתחיל להתראה. ומחר יהיה אפס, כמו בצפון קוריאה.
כן, איזה באסה שחזור הגשם, אה?
אין,
תאמין לי. מה היה לצלכם? אפשר לחשוב אותה באיזה אזור אחר, אתה 5 דקות
מיני. היה ברד ואצלנו לא היה ברד, איפי.
זה לא היה ברד, אצלכם היה ברד.
אצלנו היה ברד ואצלכם לא היה ברד.
כן.
אנחנו באזור אחר, איפי. אנחנו בסנטה קלרה, אתם בסנטה...
סן מטאו. הכי נמוכים על הטבלה. בכל קליפורניה.
זה אומר שיש לכם לאן לגדול.
אנחנו אוהבים להפתיע, אנחנו, האר שלנו נמוך, ואז קו ישר למעלה.
כן.
טוב. זה כזה חור שגם הקורונה הוא אמר, מה יש לי לאבד פה. יאללה. תודה, גיל. יהיה בטוח, תמשיך לראות את האנשים בוואטסאפ.